כל חי אונליין 93fm.co.il נתיב התשובה עם הרב משה סרצ'וק.
שלום לכל מאזיני רדיו כל חי, אנחנו שוב בתוכנית מספר 2 בעניין חודש אלול, בתוכנית התבוננות, שעה של חשיבה יהודית מקורית. כאן איתכם סרצ'וק משה, על הצד הטכני נמצאים איתנו רועי קנטן ויוסי אייזנטל שעושים עבודה מופלאה, ואנחנו מתחילים בעזרת השם באותה נקודה שעצרנו, על שלושת המפתחות, מפתחות ההצלה, שנקראות תשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. אולי אני אספר לכם איזה סיפור של תשובה שיכול להמחיש. לפעמים בן אדם לא מנצל את הרגעים הנפלאים שהוא קיבל, וזה פספוס נורא נורא. הצער, התחושה היא של החמצה אדירה. מסופר על אדם אחד שהיה לו בן חולה במחלה נדירה, לא עלינו. הוא הגיע לדוקטור קליין בבית החולים סורוקה בבאר שבע, התייעץ איתו מה לעשות. אמר לו הדוקטור, שתי אפשרויות לפניך. הראשונה, לבצע ניתוח כאן בסורוקה. זה יעלה לך מחיר אפסי, אבל הסיכויים גם כן אפסיים. אפשרות שנייה, יש פרופסור גדול באמריקה בשם פרופסור מנקין. הסיכויים שהבן יצא בריא מהניתוח הם 99%. אבל צריך לחכות לפחות שנה שלמה ולהכין $300,000. מה לעשות? יש לו תור גדול והרבה אנשים צריכים אותו. האבא ביקש את הפרטים של הפרופסור, ולאחר שקיבל, אמר לו הדוקטור, אבל איך תוכל לממש את זה? הרי אין לך כסף לגמור את החודש. האבא קם מכיסאו ויצא מהחדר, שהוא מודה לדוקטור על מה שהוא יעץ לו והדריך אותו. מאותו יום והלאה, לא פסק האב לשלוח מכתבי בקשה רבויי יגון ועצב לכתובתו של הפרופסור מנקין. עשרות, אפילו מאות מכתבים הגיעו למענו של הפרופסור. חלקם הושלחו ישירות לפח על ידי מזכירתו האישית. חלקן הגיעו הישר לשולחנו. אבל הפרופסור לא נענה לבקשתו של האב, כי אבא רצה שיעשה לו את זה עכשיו ובחינם. זה היה בשנת 99, בהגיע שנת המילניום החדש, שנת ה-2000, הגיעו לארץ המון גויים. ביניהם הגיע גם פרופסור מנקין שהיה יהודי. הוא ביקר באתרים קדושים כמו הכותל המערבי, חברון, מערת המכפלה וכדומה, וגם באתרים לא קדושים כמו יד ושם וכדומה. ואחרי ביקור, ימים ספורים לפני שהוא עוזב את ארץ הקודש, החליט פרופסור מנקין לעשות משהו טוב למען מישהו. מה נתרום אולי איזה ככה, איזה 100-200 אלף דולר לאיזה אגודת עזר, סיוע לחולים לנזקקים. בדק אגודות וזה, לא מצא חן בעיניו, ואז בשלב מסוים הוא נזכר באותו אבא שגר בישראל והציף את משרדו במכתבים. הוא לקח על עצמו את הפרויקט, הוא אמר, אני מציל את החיים של הילד הזה על חשבוני, ללא נטילת פרוטה מאב, ואני אעשה את זה גם זריז. אבל מה, הוא לא זכר את הכתובת, אז הוא הרים טלפון לפקידה באמריקה. את זוכרת את הכתובת של היהודי הזה שולח לנו מישראל מכתבים, כבר המון המון מכתבים, הרבה זמן? היא אומרת, בטח, גם היום הגיע המכתב שלו. שמתי את זה בפח, חכה רגע. מתכופפת רגע ומרימה את המכתב, מתבוננת בגב המכתב, אומרת, קוראים לו מר אפרים כהן. הוא גר ברבי עקיבא 19 בבני ברק. הוא אומר, בסדר, הבנתי, אני כאן נמצא בבית מלון בתל אביב, אני כבר יורד, אני נוסע אליו. הפרופסור יורד ב9:30 בבוקר אל מכונית הפאר שלו ושט לכיוון בני ברק. כשהגיע לעיר הייתה כבר השעה 10, הוא הכנע את הרכב בחניון ועלה בגרם המדרגות קומה שלישית. משפחת כהן, על הדלת היה כתוב עם מדבקה פשוטה, דלת שהצבע מתקלף. הפרופסור נוקש קלות על הדלת, ואז פותח ילד קטן ואומר, כן אדוני. אומר הפרופסור, אני הגעתי במיוחד לטפל בעניין חשוב, איפה האבא? אומר הילד, אבא שלי ישן. ישן? אתה יכול להעיר אותו? הוא אומר, כן. וניגש הילד לאבא, ומנער אותו, אומר לו, אבא, אבא, קום. האבא אומר לו, האבא ככה היה שקוע בשינה עמוקה, והילד שעורר אותו, הוא גם עורר את זעמו. אז האבא אומר, לא מספיק כל הלילה, לא נתת לי לישון, גם עכשיו אתה מפריע לי. אבל אבא מתנצל לילד, יש אורח חשוב ליד הדלת, אומר שקוראים לו מנקין משהו. לך תגיד ללצן הזה, אמר האבא, שיפסיק להיות אכזרי ולזרות לנו מלך על הפצעים. איזה מנקין, איזה שמנקין. תגידו שאני עייף ואין לי זמן שיבוא מחר. אבל אין לי אומץ, מגמגם הבן. ואבא קם ככה עצבני, מהורפל כולו, ניגש לדלת ומתיח דברים כלפי זה שעומד לידה, תוך שהוא תורק את הדלת בפניו, חוזר למיטתו וממשיך לישון שינה עמוקה. הפרופסור הנחלם עמד כמה שניות מול הדלת התרוקה בפניו, והבין שלא מעוניינים כל כך. ואז ירד למכוניתו המפוארת ונעלם מהשטח. למחרת מקבל האב טלפון מדוקטור קליין מסורוקה. והדוקטור אומר לו, שמעתי שפרופסור מנקין נמצא בארץ, ייתכן שאולי כדאי ליצור עמו קשר, לנצל את שהותו בארץ באשר למצב בנך. מה? הזדעק האבא, אתה בטוח שהוא בארץ? בטח, השיב דוקטור קליין. אני עומד להתעלף, זועק האבא. לא תאמין מה שקרה כאן. הוא עמד ליד הדלת של הבית שלי בכבודו ובעצמו. כנראה שהוא החליט לטפל בנושא ברצינות, ללא תשלום, אבל אני ברוב טיפשותי, ביזיתי אותו, טרקתי לו את הדלת בפנים. אוי, אוי, מה עשיתי? והדוקטור העמום, מתקשה להאמין למשמע אוזניו, בולט, מה? הוא כבר היה אצלך וטרקת לו, מה עשית? הוא אומר, לא, הייתי עייף ולא האמנתי שזה הוא, ואל תשאל, איזה מין צירוף מקרים כזה, משהו. אומר הדוקטור, תשמע, אני אנסה להשיג את המספר הנייד שלו בארץ, לקשר ביניכם, ואני מקווה שתתקבל להתנצלות שלך. למחרת, העביר הדוקטור קליין את המספר הנייד של פרופסור מנקין לאב. ואז האב לוקח את המספר, מתקשר בידיים רוטטות למספר שלפניו. מעבר השני הוא שומע קול, כן? אומר, שלום, זה פרופסור מנקין? כן. מדבר אפרים כהן מבני ברק, אני ממש, ממש טעיתי, אני מתנצל על הטעות הנוראה שקרתה, אני אסביר לך, אני פשוט טיפלתי בילד כל הלילה, ובבוקר הייתי עייף, וחשבתי שזה מישהו שעושה צחוק מאיתנו, ולא ידעתי בדיוק, אני מבקש, אני מתנצל, אנא, מתחנן האבא, פרופסור יקר, בוא ניפגש, תציל את הבן שלי. אין שום בעיה, עונה לו הפרופסור בנחת. אני מוכן לטפל בבן שלך. רק תמתין שנה ותכין 300 אלף דולר. זה נקרא החמצה. אני כבר נמצא על כבש המטוס. אני בדרך לאמריקה. אין לי זמן. אין לי זמן. כולנו הרי יודעים שיש לנו רגעים גדולים ביד לחזור בתשובה, לתקן את מה שעשינו. יש בן אדם אומר, יהיה בסדר, יעשה תשובה, לא נעשה תשובה, הכל אותו דבר. אין בעיה, אדוני. אתה תצטרך אחר כך להמתין ולהכין הרבה הרבה מזומנים בשביל לצאת מהבוץ. עכשיו, עכשיו זה הזמן שאפשר לחזור בתשובה, להתחזק, כי זה רגעים נכבדים מאוד, רגעים שלא יחזרו לעולם, לעולם. וגם אם שנה הבאה תהיה לך את ההזדמנות, אבל כשעושים את זה מוקדם, יפה שעה אחת קודם, כי אתה מרוויח הרבה הרבה דברים. מי שחוזר בתשובה מוקדם יותר.
עכשיו איתכם, נתיב התשובה, עם הרב משה סרצ'וק.
אם כבר דיברנו על נושא של תשובה, נספר גם סיפור שיכול ככה גם להמחיש לנו את העניין הזה של תשובה. כשאנחנו מדברים על תשובה, שולמית הייתה הבת הקטנה במשפחה דתית בניו יורק. הוריה העניקו לה הכל בכל, בשמחה ובאושר. עבורם היא הייתה המושלמת ביותר, הפרח של המשפחה. מגיל 17, כשאימא כבר לא הייתה בחיים, נכנסה ברוח שטות נערית שגרמה לה להתמרד. אבא, ביום ראשון הבא אני יוצאת לטיול בהודו עם עוד כמה חברות. אביה נדהם, להודו? לשם מה? מה יש לך לחפש שם? והיא בשלה. אבא, זה סגור, חבל על הזמן, ואני נוסעת ואצטרך הרבה כסף. לפחות תגידי בעזרת השם, רטן האב. בהנחה כבדה קם מהשולחן והצטער שאשתו כבר לא בין החיים. אולי היא הייתה מבינה מה מסתתר בליבה של ביתה הקטנה. בטרם עלתה למטוס בשדה התעופה, ניסה אביה להבין אותה. שולי, קרא בכל נשבר. שולי לה, תגיד את האמת, מה בחורה דתית מחפשת בהודו? לתדמתו הרבה אמרה לו, אבא, אני לא דתייה. אני נוסעת לחפש את האמת אצל הבודהיזם. אביה לא האמין למשמע אוזניו. את, בודהיזם? השתגעת לגמרי או שזו בדיחה מרירה? ושולי בפנים מאובנות משיבה, לא אבא, אני רצינית ואני מקווה שתסלח לי. פניו של האב העדימו מכעס, לסלוח לך? אחרי כל מה שנתתי לך, אחרי החינוך שאמא זיכרונה לברכה העניקה לך? זאת התודה רבה שלך? אהבתי אותך עד הרגע הזה שולמית, אך אם החלטת לזרוק מאחרייך את כל היקר והחשוב לנו בחיים, איני רוצה להכיר בך יותר, לעולם לא אסלח לך. היו אלה המילים האחרונות ששולי שמע מפי אביה. מאז חלפו שלוש שנים, היא הגיעה להודו ועשתה ככל העולה על רוחה, והחשיבה אז את חייה כמאושרים. רק חבל היה לה שכך נפרדה מאביה, ועל כך שהוא מתעלם מהטלפונים שלה, ואינו מגיב כלל למכתביה. יום אחד את ירדה לקנות מצרכים בשוק, פגשה להפתעתה הרבה חברה משכבר הימים, שלמדה איתה בתיכון בניו יורק. תוך כדי הפגישה הלבבית והשמחה, את החליפו רשמי חוויות ביניהן, הרצינו פני חברתה. שולי, הצטערתי כששמעתי על אביך ש... אבי, מה קרה לו? שאלה שולי. חברתה הביטה בה כלא מאמינה. מה זאת אומרת? אביך נפטר מהתקף לב, חצי שנה לאחר שעזבת. אמרו שלי בוא נשבר בגלל שנסעת להודו. מה, לא ידעת? מאז ששמעה על אודות פטירתו של אביה, תקף אותה בכי ממושך, משהו קרה לה בתוכה. אני רוצה לנסוע לישראל להתפלל להשם, אמרה לחברתה. מה, בהודו לא תוכלי להתפלל? בהודו? אני שונאת את הודו, אני שונאת את האלילים פה, אני לא רוצה לראות את המקום הזה יותר. בעיניים מלאי דמעות ובכל צרוד מרוב בכי, אמרה. אני רוצה לנסוע לכותל המערבי, אני חייבת להתפלל שם, במקום הכי קדוש. שולי עזבה את הודו ומצאה את עצמה במטוס בדרך לישראל, אל המקום המקודש ביותר לעם ישראל. היא הגיעה ישירות לכותל המערבי, שריד בית מקדשנו, שמנו לו זז השכינה מעולם. אבל האם מותר לה להתפלל כאן? היא שעזבה את הדת, היא שגרמה בנסיעתה להודו למות אביה היקר. בייסוס מה ובהתרגשות היא התקרבה אל הכותל, לטפה את אבניו הטהורות, ספוגות הדם והדמעות. הניחה את ראשה על אבני הכותל והחלה לבכות, על העבר, על ההווה ועל העתיד הלוטה בערפל. מעל הכל היא בכתה על כך שציירה כל כך את אביה היקר לה מכל. היוכל פעם לסלוח לה, תוכל היא לסלוח לעצמה? דמעותיה זלגו ללא הפוגה, אישה שעמדה לצידה והבחינה בכך, הציעה לה לכתוב על פתק את כל מה שמעיק עליה. ולהניחו בין אבני הכותל. ואכן שולי התיישבה, וכך כתבה. אבא, אני כאן בירושלים עיר הקודש, ליד הכותל המערבי. אם נשמתך רואה אותי מלמעלה, אני מבקשת ממך אבא ליקר. אנא, סלח לי, לא התכוונתי להכאיב לך. אני מבטיחה לחזור בתשובה וללכת בדרך של אמא ושלך. התוכל לסלוח לי פעם אבא? מביתך אוהבת לעד, שולמית. גל חדש של דמעות שטף את פניה, אך כעת היא הרגישה הרבה יותר טוב. שולי חיפשה מקום בין אבני הכותל להניח את הפתק, אך בכל פעם שניסתה, הפתק נפל כאילו אמר לה סליחה, אין כאן מקום עבורך. היא פחדה שאולי זה סימן משמיים שאביה לא מעוניין. היא החליטה להתאמץ יותר, לקחה כיסא בסמוך למחיצה, נעמדה עליו וניסתה להכניס את הפתק קצת יותר בצד של הגברים. וברוך השם, היא הצליחה, אבל פתק אחר שהיה שם נפל ארצה. שולי ירדה מהכיסא, התכופפה, ושלחה יד מתחת למחיצה כדי להחזיר את הפתק שנפל למקומו. ובעת שנגשה להרימו, הבחינה שמשהו על הפתק מבחוץ היה מוכר לה. שמה שולמית היה כתוב שם שחור על גבי לבן. שולי הפכה את הדף, כתב היד היה מוכר לה. ליבה החל להלום בקצב. כולה מרוגשת ונדהמת, היא מזהה שזהו כתב ידו של אביה, זכרונו לברכה. הסקרנות גברה על לבטיה, היא פתחה את הדף הצהוב, הדהוי והמרופט. ולעיניה הדומות מהתרגשות נתגלו המילים הבאות. ריבונו של עולם, אנא רחם על שולמית בת רבקה ביתי הצעירה שנסעה להודו לפני חודשיים. תשמור אליה שתישאר תמיד יהודיה נאמנה. אם יכולתי, הייתי רוצה לומר לשולי שלי, שולי ביתי, אני אוהב אותך, אני סולח לך מכל ליבי ביתי הקטנה. כעסתי מאוד כשעזבת. אמרתי לך שלעולם לא אסלח לך, אך אני נשבע בזה שאני סולח לך מכל ליבי. רק אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיחזיר אותך בתשובה שלמה, ושתתחתני בבוא היום עם בחור יהודי ירא שמיים, ושתזכו לגדל ילדים טהורים לחיים של תורה ומצוות. מאביך אוהב אותך מאוד מאוד, יעקב בן דינה. שולי התעלפה מיד לאחר קריאת הפתק שנפל מידיה. נשים שהיו בסביבה העירו אותה, והיא הזדרזה להסתלק מהמקום. משם נסעה ישירות לסמינר לבנות בירושלים. במשך שנים ישבה ולמדה יהדות. לאחר מכן היא זכתה להתחתן עם אברך ירא שמיים. וזכו להביא לעולם ילדים טהורים, יעקב עלי בן השלוש ואחותו רבקה לבת השנה. הם זכו להיוולד בטהרה לאמא צדקת בעלת תשובה צעירה, שזכתה להקים בית נאמן בישראל, בית של תורה ומצוות, בדיוק כפי שרצה והתפלל עליה אביה זיכרונו לברכה. הם חיים כיום באחת משכונותיה של ירושלים עיר הקודש. אותו הפתק שנפל מתוך אבני הכותל המערבי נמצא מאז עמוק עמוק בתוך קירות ליבה, לעד ולנצח. אכן שולמית זכתה לשוב בתשובה שלמה. כוחה של תשובה. אין לנו הבנה. בעל תשובה זה כמו תינוק שנולד. חיים חדשים. משהו חדש לחלוטין. המפתח השני זה מפתח התפילה. ותפילה, כתוב שתפילה יש לה כוח ליצור מהות חדשה. שרה אמנו עליה השלום הייתה אישה עקרה. אין לה ולד. בטח שהיא עקרה אין לה ולד. אז אנחנו אומרים אין לה בית ולד. אין לה את מערכת ההולדה בכלל. אז איך יש לנו את יצחק אבינו עליו השלום? התשובה היא ששרה התפללה. נו, התפללה, אז היא יצרה מהות חדשה, משהו שלא היה בעולם. זו כוחה של תפילה. ואז אנחנו יודעים שלתפילה יש כוח ממש ליצור מהות חדשה. אולי אני אספר לכם סיפור שיכול להמחיש את זה. יושב ראש ארגון עזר מציון, הארגון הקדוש והנפלא הזה, שמו בישראל הרב חנניה צ'ולק, שליטה. הוא באמת יהודי יקר מאוד. ובין היתר יש לו גם מקום שנקרא אורנית, זה בפתח תקווה. המקום הזה מיועד לילדים סופניים, לא עלינו, ילדים שיש להם מחלות סופניות, מה שאומר שאין להם סיכוי על פי דרך הטבע לשרוד. אז בנו להם איזה מין מבנה כזה, שם מביאים זמרים ואנשים וקוסמים, ועושים להם קצת מנעימים להם את שארית חייהם. וזו המטרה של המקום הזה. הילדים, במקום שישבו בבית ויגרמו להורים צער, וגם הם עצמם יהיו מדוכדכים עד סוף ימיהם, עדיף שקצת ישמחו. יום אחד מספר הרב שהוא הגיע שם לבניין של אורנית, והוא עולה במדרגות והוא פוגש מולו יהודי חילוני, נראה שבור ורצוץ. הרב שואל אותו מה קרה, והוא מספר לו שגילו אצל הילדה שלו בת 9 את המחלה הנוראה שמשמור. זה כמובן גרם הרס לכל המשפחה, והילדים בוכים, האמא בוכה, והוא עצמו הפסיק לעבוד, והוא רץ כל הזמן לטפל בילדה. אז כאן הוא שמע שיש מקום כזה, אז הוא רצה קצת באמת להנים לה את השארית של החיים, אז הוא הביא אותה לפה. אבל בכל זאת זה לא זה. הרב ככה חיבק אותו ואמר, תראה, יש דברים שאנחנו לא מבינים, זה חשבונות עליונים, אבל מה שאתה יכול לעשות, אולי תתפלל לשם, אתה יודע. אפילו שאתה אדם לא שומר מצוות, אבל בכל זאת אתה יש לך נשמה של יהודי, אתה, הקדוש ברוך הוא אוהב את כל בניו, ומעוניין שכולם יחזרו אליו. תעשה צעד. אומר, איפה יש פה בית כנסת? אומר, תראה, פה בקומה ראשונה יש שם דלת כחולה, זה הבית כנסת, תכנס. אומר, השעה הייתה 19:00, הוא מבחינתו, הרב אומר, אני עליתי למעלה, נפרדו דרכנו, אחרי תקופה פגשתי אותו. ואז הוא אומר לי, בוא, כבוד הרב, אני רוצה לספר לך משהו מדהים. הוא אומר, שאתה זוכר שנפרדנו במדרגות, אתה עלית למעלה, אני ירדתי למטה, נכנסתי לבית הכנסת, הייתה אפלולית כזאת, רק מנורות של מנורות, נרות נשמה כאלה אדומות, ואנחנו, אנחנו משפחה לא דתית, אבל זה מיד הדליק לי את כל הניצוצות מהילדות, שההרגשה של בית כנסת, מקום קדוש, אבל לא הייתה לי כיפה, ראיתי שם איזה סלסילה עם כיפות, לקחתי כיפה, נכנסתי פנימה, סגרתי את הדלת אחריי, ואז התקרבתי לארון קודש, פתחתי אותו, וראיתי את ספרי התורה, ואז נפרצה איזה מין פרץ כזה של דמעות, של בכי, והכל ביחד. בכיתי, ואמרתי, ריבונו של עולם, ילדה קטנה, בת 9, משפחה שלמה, תרחם עלינו, והתחלתי לבכות, והיה שם ספר תהילים, לקחתי ובכיתי, והרטבתי את הספר, וקראתי מילה במילה. הוא אומר, ואז, כל כך הרבה, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, אבל מה שברור לי, שבשעה מסוימת שמעתי לפתע ציוצי ציפורים. פלטתי, מה זה הציוצים? הסתכלתי על השעון, ראיתי השעה 6 בבוקר. זאת אומרת, אני עומד על הרגליים כבר 11 שעות. אומר, הייתי בהלם, 11 שעות, אני קורא תהילים, ספר תורה פתוח, ודמעות. הרגשתי הקלה, איזה אבן נגולה מעלי בי. החלטתי שאני, הרי באותו בוקר הוא היה צריך לקחת את הבת שלו למרכז רפואי כדי להעביר אותה הקרנות, וזה היה צריך להיות 9 בבוקר, אז הוא אומר, כיוון שהייתה כבר 6 בבוקר, אז כבר הוא הלך, אכל ארוחת בוקר, משהו קטן, והכין את הבת שלו לנסיעה למרכז הרפואי. כשהוא הגיע לשם, הוא ראה שם את האחות, והאחות אמרה לו, בבקשה, בוא נכניס אותה להקרנות. אמר, לא, אם אפשר, קודם כל לעשות לה צילום. אמרה לו, אדוני, אני מבקש ממך לא להפריע לנו בעבודה, יש לנו סדר עבודה, את הסדרת הצילומים כבר גמרנו, אנחנו עכשיו עוברים להקרנות. אמר, תראי, אני מבקש. והיא אמרה, טוב, אני אשאל את הפרופסור. הפרופסור אמר, אם זה אבא של הילדה, נו, אז תעשי עוד צילום כדי שירגע, אבל אחר כך אני מבקש שתתחילי את ההקרנות. טוב, היא נכנסה עם הילדה, אמרה לאבא, תחכה בחוץ, נכנסה עם הילדה פנימה, עשתה לה צילום, אחרי כמה דקות היא יוצאת, לוקחת את הצילום ביד, מסתכלת על הפלורסנט, איזה חיוורון קל היה נסוך על פניה, ואז היא קוראת במיקרופון הפנימי לפרופסור שיבוא. פרופסור יצא, היא מדברת איתו משהו ככה בלחש, והפרופסור לוקח את הצילום הזה, מסתכל לכיוון הפלורסנטים, ואז הוא פונה לאבא ואומר לו, אתה החלטת לשקר אותנו? אז האבא אומר, לא הבנתי מה הוא כך רוצה. והבנתי שקרתה פה איזה טעות, מי רצה לשקר? מה? הוא אמר, למה אתה הבאת את הילדה הבריאה? למה לא את הילדה החולה? הוא אומר, איזה ילדה חולה בריאה, איזה ילדה חולה. הוא אומר, לא, אני אגיד לך מה הסיבה, כנראה, שאתה רוצה להוציא את הבת שלך מהבית חולים, בגלל שאתה רוצה לטפל בה אולי בתרופות סיניות, במשהו הומאופתי, ואתה לא רוצה, על פי חוק, אתה לא רוצה להסתבך, אז אתה רוצה לעשות איזה כזה תרגיל, ואתה הבאת את הבת הבריאה, ואז אנחנו נחתום לך שהכל בסדר, אתה תוציא אותה, ואז תלך לעשות את הטיפולים בצורה אחרת. אומר לו, אבא, אדוני, זה הבת החולה, זה לא הבת הבריאה, ואם אתה חושד בי, תביא משטרה, הנה התעודת זהות שלי, הנה הפרטים שלה, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא יודע איך הגעת לנקודה הזאת. אומר לו הפרופסור, אז תגיד לי אתה, איך יכול להיות? תסתכל, יש פה ערימה של צילומים שעשינו לה, כל הצילומים, הנה, אתה רואה את הנקודות האלה, אתה רואה פה, זה הצילום, זה הולך ומחמיר, איך פתאום עכשיו תסתכל את הצילום של היום, הכל נקי. אמר האבא, הבנתי. אדוני הפרופסור, איפה אתה היית אתמול בלילה משבע בערב עד שש בבוקר, אני לא אשאל אותך. אבל איפה אני הייתי, אני יכול להגיד לך בפשטות. אני הייתי בבית כנסת, בספר תורה פתוח, בתהילים ודמעות, והתפללתי לשם, שירחם. ואם משהו הצליח לנקות את המחלה הזאת מהריאות של הילדה, זה התפילה והדמעות שלי. פרופסור אמר, אשרי המאמין, זה ממש נס רפואי. לא יאומן כי יסופר. חתם לו על טופס שחרור, והאדם הזה יצא לחיים טובים ושלום עם ביתו הבריאה ושלמה. כוחה של תפילה.
עכשיו איתכם, נתיב התשובה עם הרב משה סרצ'וק.
והמפתח השלישי זה מפתח הצדקה. צדקה תציל ממוות, אמר שלמה מלך עליו השלום. כוח הצדקה, צריכים להבין למה צדקה יש לה כוח להציל ממוות. מה יש בצדקה? חז"ל הקדושים אומרים, יש הבדל בין גמילות חסדים לצדקה. גמילות חסדים זה בין לעניים, בין לעשירים, בין בממונו, בין בגופו, בין לחיים, בין למתים. ואילו צדקה, זה רק בממונו, רק לאנשים חיים ורק לאנשים עניים. ברור. עכשיו ככה, צדקה, מה זה צדקה? אמרנו זה רק בממון. מה זה ממון? זה כסף. למה שמו נקרא כסף? כי אדם נחשף לדבר הזה, משתוקק, כמה. וזה פלט גדול. מה יש בכסף שאנשים נחשפים אליו? למה? התשובה היא כי כסף מקפל בתוכו תענוג. טוב, אם אדם רוצה לממש עונג, הוא לא יכול להתענג בלי כסף. נכון? אחד שהוא רעב ואין לו כסף בכיס, הוא יישאר רעב. אחד שהוא צמא אותו דבר. אחד שרוצה דירה, אם הוא לא ישלם, זה לא יעזור, הוא יגור ברחוב על הספסל. אז רואים שכסף בעצם אפשר לממש תענוגות. עכשיו, אדם בשביל התענוגות האלה מוכן להשקיע את כל החיים שלו. אנשים מאבדים זמן יקר, מאבדים בריאות, מאבדים את השלום בית שלהם, את החינוך ילדים. הכל הכל בשביל השורה התחתונה, כסף. הוא רוצה כסף. מה קרה? אדוני, עם כסף אני יכול לעשות דברים. ואז האדם, נגיד, בוא נצייר בן אדם כזה, ראובן, עבד חודש ימים, קשה, הסתבך עם הבוס, צעקות, איומים, פיתורים, עניינים. בסוף, אחרי חודש ימים, הוא מקבל את הכסף הנחשף. הוא שם את החבילה, נגיד, 7,000 שקל, הוא שם אותם בכיס. ואז מגיע הביתה, סוגר את הדלת, ומניח יד על הכיס, והוא מרגיש את הכיס מנופח, הוא אומר, אוה, זה סכום, עכשיו אפשר לחיות כמו בן אדם. ואז הוא שומע נקישות בדלת, הוא מציץ מהעינית, והוא רואה אישה עם שני ילדים קטנים. פותח דלת, הוא אומר, כן גברת, מה אני יכול לעזור לך? היא אומרת לו, אדוני, אני אישה אלמנה. אלה שני יתומים. אנחנו רעבים ללחם, הנה פה יש לי מכתב מהרב של השכונה. הוא בדק אותנו והוא ראה שבאמת אנחנו אנשים מסכנים. אתה יכול לעזור לנו שלא יהיה לנו קשה בחיים? מה קורה באותו רגע? מר ראובן, עכשיו שני היצרים מזדקפים אל מול עיניו. היצר הרע אומר לו, מה פתאום? מה פתאום שתיתן לה כסף? שתלך לעבוד? שתלך שם לשטוף מדרגות? לעשות מה שנקרא משק בית? מספיק, חסר עבודות במדינה הזאת? שתעבוד, מה אתה לא עבדת? אתה עבדת קשה, איזת, ערבת עם כל העולם. זה כסף שאתה עמלת עליו, מה פתאום שתיתן לה את זה? מה, כל אחד יבוא יבקש ממך 100 שקל, 50 שקל, מה זה הדבר הזה? לא, 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 אל תיתן לה. בא יצר הטוב ואומר, מה? מה זה לא תיתן לה? אלמנה עם יתומים, רצון השם, מה יש לך כסף, זה חושב שאתה הבאת את זה? הקדוש ברוך הוא נותן לך להיות פקיד, זה ניסיון. תיתן לה, תחיה נפשות, עכשיו זה הזמן. ואז נגיד שמר ראובן החליט להגביר את יצר הטוב וליצר הרע. ואז הוא שולף את החבילה. שולף מהחבילה שטר של 100-200 שקל, אומר לה, קחי גברת, שיהיה לה חג שמח, ושתקני אוכל לילדים ותצליחי. מה קרה באותו רגע? הרי מר ראובן, שהוא עשה את הפעולה הזאת, שהוא שלף כסף, מה הוא נתן? מה זה הכסף הזה? הכסף הזה בעצם מקפל בתוכו את כל כולו, את הבריאות שלו, את הזמן שלו, את הנפש שלו, כל כולו בפנים. חתיכת ראובן נמצאת בתוך הכסף. ברגע שהוא תלש חתיכה כזאת מהנפש שלו, ונתן את זה לאלמנה, ליתומים, ואז באותו רגע הוא החיה את נפשם על ידי הנפש שלו. הוא נתן חתיכה ממנו, מהיכולות שלו, מהתענוגות שלו, הוא נתן למישהו אחר. זה נקרא שהוא נתן נפש בעד נפש. ואז חס ושלום, אם הוא עצמו יהיה במצב של מצוקה, שיש סכנת נפשות חלילה, קדוש ברוך הוא אומר, אתה נתת נפש, הצלת נפש, אני אציל את נפשך, נפש תחת נפש. זה כוחה של צדקה. מצאנו את זה בסיפור המפורסם, עם ביתו של רבי עקיבא, שכשהיא נולדה, החוזים בכוכבים אמרו לרבי עקיבא, אתה יודע שאנחנו רואים בכוכבים שהבת הזאת בליל חופתה, תיפטר מן העולם, אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא לא הלך לשאול את זה, הם פשוט באו ואמרו לו. עכשיו מה קרה? רבי עקיבא לא סיפר את זה לאף אחד. הוא פשוט ביקש מהשם רחמים. אבל בפועל זה לא פשוט, כי זה גזרה מסוימת, זה תיקון מסוים. ואז מה שקרה, השנים חלפו, הבת הזאת הגיעה לדרגה כבר של האישה מתקדשת, הייתה צריכה כבר למצוא חתן, ורבי עקיבא מצא לה חתן, וברוך השם הייתה חתונה יפה, בחתונה ישבו גדולי התנאים והמוראים, אכלו, שתו ורקדו ודיברו דברי תורה, נסתיימה החתונה, כולם הלכו הביתה, הזוג הלך לביתו, למחרת בבוקר רבי עקיבא מגיע, נוקש בדלת, אומר, ביתי, ביתי, את שומעת? אומרת, כן אבא, מה קרה? ואז הוא אומר לה, תגידי, ברוך השם, הכל בסדר? אומר, כן. אומר, תגידי לי, מה, אז הוא סיפר לה, אומר, את יודעת, שאת נולדת, אמרו לי כך וכך. אומר, לא אמרתם לי, אומר, כן, לא רוצים להפחיד אותך. אבל את יודעת, חייבת לספר לי מה קרה שביטלת את הגזרה. היא אמרה, אני אספר לך, אתמול בלילה הייתה חתונה, כולם אכלו, שתו ורקדו, ובפתח עמד שומר, שהוא שמר שאף אחד שלא מוזמן לא ייכנס. אבל ראיתי שיש איזה אני, אביון, שמנסה להיכנס בכוח, והשומר דוחף אותה החוצה. ולמה אני רצה להיכנס? כי ריח התבשילים הגיע לאפו. וזה פשוט, הוא היה רעב, כנראה כמה ימים הוא לא אכל אוכל. לכן, קמתי ונתתי לו את המנה שלי. והוא לקח את המנה וטרף אותה ככה מרוב רעב. אני רוצה להגיד לך, אבא, שאני שמחתי שנתתי לו את האוכל שלי. כי באמת, מה, אני מתרגשת מאוד מהחתונה, ואין לי כל כך תאבון. אבל כשראיתי אותו אוכל, בשבילי זה היה הכל. אמר לה ביתי, את יודעת שאת הצלת את החיים שלך? היא אומרת, כן, אתה יודע, אבא, שבבוקר, שבאתי לסדר את הכיסוי ראש, רציתי לקחת את הסיכה ששמתי בקיר, ככה בתוך החור בקיר, שבאתי להוציא את הסיכה, יחד עם הסיכה יצא נחש. התברר נעצתי את הסיכה בקיר בלילה, אז הרגתי את הנחש ככה. אמר לה, את יודעת שהנחש הזה כבר מחכה לך שם הרבה זמן. כבר מששת ימי בראשית נגזר עלייך ככה. אבל את יודעת שאת הרגת אותו בזכות המצווה הזאת. וצדקה תציל ממוות. עד עכשיו אני הבנתי שכוח הצדקה זה רק להציל ממוות חמור למוות קל. אם חס שלום אדם נגזר עליו למות תאונת דרכים, אז הוא ייפטר על מיטתו, בזכות הצדקה. אבל היום אני יודע שצדקה תציל ממוות לחיים ממש. זה כוח הצדקה. ממך אני יודע, הנה הנחש כבר פה, והוא מת. וכל זה בזכות צדקה שעשיתי עם אני רעב. וזה כוח הצדקה שיכול להציל בן אדם ממוות. הצדקה בכוחה למתק את הדינים בשורשם, וכל אחד מאיתנו יצטרך להשתמש בשלושת המפתחות האלה של ההצלה, כדי שבעזרת השם כולנו נוכל להיכתב ולהיחתם לחיים טובים ושלום בספרם של צדיקים גמורים. אמן, כן יהי רצון. אני רוצה לספר לכם סיפור על תשובה, על כוחה של תשובה. מסופר על רבי יהושע ברדקי זצ"ל, אחד מתלמידי הגאון מווילנה עליו השלום, שהוא חלם כל חייו להגיע לארץ ישראל. והנה הגיע היום שבו חלומו התגשם. רבי יהושע, בנו וביתו, השכימו קום מלאי שמחה והתרגשות לקראת הנסיעה המיוחלת. הם עלו על הספינה בדרכה לארץ הקודש, וזמן קצר לאחר ההפלגה התרחש אסון. סופה חזקה פרצה בים וטלטלה את הספינה בחוזקה. תוך זמן קצר נקראה הספינה לגזרים וכל נוסעיה הושלחו לתוך הים הסוער. רבי יהושע הצליח במהירות לתפוס את ילדיו בתוך כל המאומה הזאת שנוצרה, ועזר להם לעלות על גבו, והתחיל בכל כוחו לסחוט ולאתר פיסת אדמה יבשה. שעה חלפה, אך ללא הצלחה. רבי יהושע החל לאבד את כוחותיו, הוא ידע שאם ימשיך כך, עלולים שלושתם לטבוע חלילה. בכדי להציל חיים, ידע הרב יהושע שיש רק אפשרות אחת. לשחרר את אחד מילדיו, את ביתו, כדי שיוכל להציל לפחות ילד אחד. אבל איך הוא מסוגל לדבר כזה? על פי ההלכה היהודית, אמר הרב, לבנים יש עדיפות במקרה הזה, כי הם מחויבים לקיים את כל המצוות שבתורה. ובלב כבד ובצער רב, ידיו הרפו מביתו, והילדה החלה לשקוע אט אט בתוך המים כשהיא בוכה, והאב גם הוא מתייפח בבכי, ליבו נקרא לגזרים אל מול המראה הנורא. ואז הוא אומר לעצמו, מה אני יכול לעשות? זו ההלכה, והוא עד לטרגדיה של בת טובה אל מול עיניו, דבר שלא נדע. והבת שהרגישה שאלו רגעיה האחרונים, אז בכוחותיה האחרונים היא צעקה לאביה, אבא, למה אתה עושה לי את זה? למה עזבת אותי? למה אתה לא ממשיך לאחוז בי? והדמעות פרצו מעיניו של רבי יהושע, והוא צעק לביתו בקול חנוק, ביתי היקרה, אין לי ברירה אחרת, אם אני אחזיק גם אותך, אז כולנו נטבע יחד. אבל התשובה הזו לא סיפקה את הבת, ובטיפת הכוח שעוד נותרה בה, היא ניסתה להגיע אל אביה וצעקה בכאב, אבל אבא, אבא שלי, אין לי אבא אחר, בבקשה תציל אותי. רבי יהושע לא יכול יותר לצפות בביתו הזועקת ומתחננת על נפשה. לפתע הוא הרגיש כאילו כוחות חדשים ניסחים בו, וכוחות שהיו חבויים בעמקי נשמתו עלו והתפרצו בבת אחת ממקום שהוא. ועם הכוחות האלה הוא פשוט הושיט יד אל עבר ביתו, הוא אחז בה וגם בבן בחוזקה, ונחוש בכל מאודו למצוא פיסת יבשה. ואכן רבי יהושע, בנו וביתו הצליחו להגיע ליבשה באפיסת כוחות מוחלטת. אחרי כמה שעות, כשהם היו שכובים על על החוף, כשכוחותיהם חזרו אליהם, קם רבי יהושע, אחז את בנו וביתו, ואמר להם, ילדי יקרים, אני מבקש מכם לזכור תמיד את מה שקרה לנו בים, לאורך כל חייכם. אתם צריכים לדעת שכאשר הייתי צריך לשחרר אחד מכם, זה היה הדבר הכי קשה שעשיתי אי פעם בחיי. הנה את, הוא פנה לבת ואמר לה, את בכית וגם אני בכיתי, אבל לא הייתה לי ברירה, אני הרגשתי שאני באפיסת כוחות. אבל כשצעקת מהלב, אבל אין לי אבא אחר מלבדך, תציל אותי. אז הצעקה שלך נטעה בי כוח שמעולם לא ידעתי שהיא קיימת בתוכי. ונאחזתי באותו כוח וחתרתי לכיוון היבשה עד שהגענו, הנה אנחנו פה. אני מבקש מכם, תשמרו בלבכם את מה שקרה כאן ותזכרו תמיד. אם חלילה וחס אי פעם תמצאו את עצמכם בסיטואציה קשה כזאת, אל תתייאשו, אל תוותרו, אלא תפנו לקדוש ברוך הוא בתחינה ותבקשו בכל לבכם, עם עיניים דומעות, בדיוק כמו שאת ביקשת ממני. אבא, אין לנו אבא אחר מלבדך, תציל אותנו. אם תנהגו כך, אתם תראו שיש לכם אבא נפלא. יש לנו אבא שאוהב אותנו, שאכפת לו ממאיתנו ורוצה להציל אותנו. ידו פשוטה לקבל שווים. הוא תמיד קרוב אלינו, במיוחד בימים האלה. זה אבא שגם לא רק רוצה להציל, אלא גם יכול להציל. אבא כל יכול, הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו חכמים, ועל מי יש לנו לשען? על אבינו שבשמיים. אני רוצה להודות לטכנאים הנפלאים, לרועי קנטן וליוסי אייזנטל, שעושים עבודת קודש מופלאה. כאן ליד המיקרופון נתתי לכם סרצ'וק משה, ובעזרת השם, מי שרוצה, רצה לדבר איתי, או לפנות, או להתייעץ, יוכל לעשות את זה במספר הטלפון 054-84-24-801. תודה רבה ובשורות טובות.